Shalom. אנחנו נתבונן במספר שאלות קטנות הנוגעות לעבודת כהן גדול ביום הכיפורים. אנחנו לא נקיף את כל הנושא, לא של יום הכיפורים וגם לא את כל ענייניה של עבודת הכהן הגדול, כי אז היינו צריכים שעות רבות. אבל רציתי רק שאנחנו ניגע במספר עניינים שנראים לי מרכזיים בעבודת כהן גדול. כידוע, לעומת הרגלים שבהם הנפש הפועלת העיקרית זה בני ישראל, כלומר מצווה שלוש פעמים בשנה לעלות אל בית המקדש ולהיראות את פני השם, ביום הכיפורים המצווה, כל האומץ של היום נופל על אדם אחד בלבד, על הכהן הגדול, ועל ידו נעשית כפרת כל האומה כולה. זה תיק כבד מאוד, אבל בסופו של דבר נופל על כתפיו של אדם אחד בלבד. כלומר, אני יכול לשבת בבית ולישון כל היום כולו, אני לא אוכל, אסור לאכול ביום הכיפורים. אני יכול פשוט לשבת בביתי ולישון, והכהן הגדול הוא עושה את כל הכפרה. זה בעצם מה שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים. אמנם היו כמה יהודים שביום הכיפורים היו הולכים לבית המקדש כדי לראות את העבודה, כי ברור, הרי לאנשים אין מה לעשות, לעבוד הם לא יכולים, לאכול הם לא יכולים, אז איך אפשר להעביר 24 שעות? אז מי שגר בירושלים היה אומר, יאללה, נעביר כמה שעות של הצום, נלך לראות את עבודת הכהן הגדול בעזרה. אבל זה לא חובה, וכל ישראל נשארו בבתיהם. רק אחרי יום הכיפורים היו מגיעים לחג הסוכות בירושלים כדי להצטרף אל ראיית פני השם. בימינו, שאין לנו סדר העבודה בעוונותינו, אז אנחנו עושים את הכל לבד, כן? כלומר, איך אומר הרמב״ם? צעיר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה, אם עשה תשובה כמובן, בזמן הזה שאין לנו מזבח כפרה, אין כאן אלא תשובה, והתשובה מחפרת על כל העבירות. וכאן נשאלת שוב השאלה השנייה שאני הייתי רוצה לדון בה, שדנו בה קצת בענייני תשובה. אם באמת תשובה מחפרת על כל העבירות, אז למה אני צריך בכלל את השעיר לעזאזל? וכל הלוגיסטיקה המתלווה לדבר הזה, זה קשה מאוד. אתם יודעים כמה כסף זה עולה לקופה הציבורית? להקים התפקוד היומיומי של המקדש הוא משהו יקר ביותר. רק עכשיו שמעתי, גמרו את מנורת המקדש במכון המקדש, השקיעו בכל העבודה כולה מתחילת ועד סופה 5 מיליון שקלים רק כדי לעשות את המנורה. אתה רואה לצלך מה זה לבנות את כל המקדש ואת כל הכלים, שלא לדבר על ההחזקה השוטפת של המקדש, שהיא בוודאי דבר יקר במיוחד. אז אם תשובה מחפרת על כל העבירות, היה אפשר לכתחילה לוותר על המקדש ועל השעיר לעזאזל. אבל במיוחד יש כאן עוד קושי נוסף, זה מצוות הוידוי שהכהן הגדול מתוודה בו. הרי חלק מהלכות תשובה זה שאדם שחטא, חלק מתהליך התשובה הוא הוידוי. צריך אדם לומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי ועשיתי כך וכך, ולעולם איני חוזר לדבר הזה. וזאת מדוע? בגלל שאם אדם אינו מוציא מן הפה את מילות הוידוי, אז התשובה שלו איננה תשובה שלמה, כי הרצון שלו עוד לא התברר עד הסוף. הדיבור מברר את הרצון. אבל וידויו של כהן גדול ביום הכיפורים נראה צחוק מן העבודה, אם אפשר להגיד כך. שערת, בא הכהן, בזמן שאני ישן בבית, ואומר בשבילי שאני חטאתי. מה זה פועל עליי? בן אומר, אנא השם, חטאו, עבו, פשעו עמך בית ישראל. כלומר, זה וידוי עם הכאה, עם הכאה על החזה של השני. בדיוק מה שאומרים שאדם צריך להכות על החזה של עצמו, הוא הכהן הגדול מכה על החזה של כל ישראל חוץ ועל החזה של עצמו. כן, זאת אומרת, מה הרווחנו כך? כן, מה זה? זה נראה וידוי פורמלי, טקסי, לכאורה. בשביל מה כל הטקסיות הזאת? יש... טוב, נתחיל בדברים פשוטים, כדי להתבונן בדבר הזה. באמת, יש הבדל גדול מאוד בין זמן שבית המקדש קיים לבין הזמן שבו בית המקדש איננו קיים. הזמן שבית המקדש אינו קיים, אנחנו מכירים, אז נתחיל מזה. זה הזמן שבו כל אחד מאיתנו מרגיש את עצמו כיחידה. אני יחידה, אתה יחידה, גם אתה יחידה. אנחנו הרבה יחידות. גם הנפש, אחד מהשמות של הנפש זה יחידה. אצילה מכלב נפשי, מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. כן, יחידה, זה אני, אתה, וכו'. עכשיו, אם אני חטאתי, מי שחטא זאת יחידתי שחטאה, ואני צריך לתקן את זה. לעומת זה, בזמן, ואז יוצא שאם אתה וגם אני וגם הוא חטאנו, אז כל אחד מאיתנו צריך לתקן את החטאים. בזמן שבית המקדש קיים, צורת החיים הייתה אחרת לגמרי. האדם לא ראה את עצמו כיחידה פרטית, הוא ראה את עצמו כהופעה של הנפש הציבורית. כלומר, אם אדם שאל את עצמו מי אני, תשובתו הייתה, אני הופעה של נפש הכלל. ממילא, אין בזמן בית המקדש חטא פרטי. באופן עקרוני, אין דבר כזה חטא פרטי. החטא שלי הוא ביטוי לחטאת האומה, ולכן מי שצריך לחזור בתשובה זה לא אני, זה כלל ישראל שחטא דרכי שצריך לשוב. ולכן לא די בך שאשוב אני בתשובה, צריכה להיות פעולה בתוך הנפש הציבורית של חזרה בתשובה, על מנת שהתשובה תהיה אמיתית. ומי שעושה את זה, זה הכהן הגדול. כלומר, הכהן הגדול איננו עוד אדם אחד בישראל. הוא אמור להיות, וכך זה היה גם בתקופות מסוימות, אישיות שהיא כולם. הוא כל ישראל באותה שעה. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות. מתלמידיו של אהרון, מצאצאי אהרון. אהרון אישיות מלאת אהבה. אם אני אוהב מישהו, סימן שאני במידה מסוימת גם הוא. ולכן מה שקורה לי קורה לו. לכן מיתת צדיקים למשל, כשצדיקים נהרגים, מיתת צדיקים מחפרת, בגלל שמה שהרע לאותו צדיק בעצם הרע לכלל כולו. ומתוך כך, כשכהן גדול מתוודה ביום הכיפורים, באמת באותה שעה חל משהו בנפש שלי. משהו מתהפך בי על ידי זה. כן, מה אתה אומר? לכן, בזמן שבית המקדש קיים, כשיחיד חוטא, מענישים את הכלל. למשל, תזכר בפרשת ניצבים. מה? אבל תראה, זה כמו שאם למשל יש לאדם ציפורן שהתאבתה, אז חותכים את הציפורן, אבל זה כדי להבריא את הגוף. כלומר, זה לא האנשת האיבר החולה, זה תיקון של הכלל כולו, שהתוצאה שלו יכולה להיות קריטת אותו ענף. כן, האמת היא, אז קורטים לכל העם את הציפורניים דרך הציפורן הזאת. כלומר, כשאדם, הגמרא אומרת, כשאדם נהרג בבית דין, אז השכינה מצטערת ואומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. זה כביכול, הנפש הציבורית נחלשת מזה שיש אדם פרטי שהתחייב מיטה באותה שעה. זה צורת קיום שאנחנו לא מכירים היום. אנחנו רואים שמישהו נענש, אז אנחנו הוא נענש. אנחנו לא מרגישים אנושים על ידי עונשו. אף על פי שגם בזמן הגלות היה יהודי בשם רבי יונתן אייבשיץ, אומר, אם לך יש זקן מהודר שלא נגע בו תער מעולם, אבל יש יהודי אחר שמתגלח בתער, אז זה לא שלך יש זקן שלם ולא אין זקן כלל, אלא לך יש חצי זקן יפה וחצי זקן מגולח בתער. כן? כי אתה והוא זה אותו דבר. אבל זה יפה, זה רבי יונתן אייבשיץ אומר את זה, אבל אנחנו לא חיים ככה. בזמן שבית המקדש קיים, זה דבר המובן מאליו, זאת צורת החיים היותר פשוטה, יותר מובנת מאליה. כן? ודווקא החידוש שאדם יכול להיענש לבדו, היה חידוש של יחזקאל הנביא. כן? הרי איך נאמר במגילת איכה עם חורבן הבית? אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו, אבונות אבותינו, סבלנו. והדבר הזה נאמר לא מתוך התמרמרות ולא מתוך מרידה, אלא נאמר כדבר המובן מאליו. ירמיהו הנביא לא ראה בזה כל בעיה. בא יחזקאל הנביא ואומר, לא, איש לא יישא באבון האב. מה? האבות אכלו בוסר. היום זה טענה. בימי התנה, עד רבה. כל אחד הבין. האבות אכלו בוסר, ולכן שני בנים תקהנה. טוב, משה רבנו הוא מעל כולם. משה רבנו מציג את ההשגות של כל הדור. בסדר? הוא כולל גם את דברי החכמים, גם את דברי הנביאים. ברור, אבל אבות אכלו בוסר, שיהיה לבנים תקהנה, זה מובן מאליו. בימינו זה לא כך. אנחנו, כשאנחנו חוטאים, אני חוטא לבדי, זה לא נוגע לך. אז אני אתוודא לבדי. ואתה תתוודא לבדך. עכשיו, יש לזה גם השלכה לגבי האופי של יום הכיפורים. בזמן שבית המקדש קיים, יום הכיפורים זה הולך מאוד קל. יש אדם אחד שצריך לעשות את כל העבודה, כי הוא הכלל כולו. מה עושים האחרים? הולכים לרקוד. מה היו עושים ביום הכיפורים? הגמרא, המשנה בתענית אומרת, היו בנות ישראל יוצאות לחול בקרמים, אז תנה לרקוד, לחולל בקרמים. מה? היו צמות, נכון? היו צמות, וגם היכול להיות שגם היה להם צמות גם, אבל מה? היו צמאות, למה צמאות? הם שתו לפני הצום. למה להיות צמאות? בצום אתה צמא? מה זה איתם? מה? אחרי הריקודים כבר הגיעה נעילה, זה בסדר, אז כבר הלכו לך, כן? בקיצור, הלכו לרקוד, בנות ישראל, ובחורי ישראל היו יוצאים ובוחרים להם את נשותיהם. זאת אומרת, זה היה שידוך ציבורי. ולכן אמרו, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב, וכיום הכיפורים שבהם היו עושים את המחולות האלה. עד רבה, כלומר, יום כמו יום הכיפורים הוא המתאים לזה, בגלל שביום הכיפורים לא שולט יתר הרע, ולכן הבחירה של האדם היא בחירה טהורה יותר. לכן היו עושים כך. אבל מה עם כל הבידויים וכו'? טוב, זה הכהן הגדול עושה. יש אפילו במשניות דברים מאוד מעניינים. הרי אסור הרי להתרחץ ביום הכיפורים. אסור להתרחץ. אדם רוצה ביום הכיפורים, הגמרא שואלת, מה קורה אם אדם ביום הכיפורים צריך לעבור בנהר כדי לשמור על הכישויים שלו? פשוט, שדה כישויים שלו, המקשה שלו, נמצאת מעבר לנחל. אין שם גשר, הוא צריך לעבור בתוך המים. מותר או אסור? אז המשנה אומרת ככה, בהלוך מותר, בחזור אסור. אז מה יעשה? יישאר תקוע שם עד סוף הנעילה. נכון? הלך לשמור את הכישויים, זה בסדר. אדם, הרי גם ביום כיפור, לצערנו יש גנבים, לכן צריך שיהיה מישהו שילך לשמור על הכישויים. אז בהליכה מותר. זה אני עוד יכול להבין, שאדם הולך לשמור על הכישויים ביום כיפור. כמו שגם היום אנחנו שומרים על הגבול, גם ביום כיפור. אבל המשנה אומר שם עוד משהו. אם הוא הולך בנהר כדי ללמוד תורה אצל רבו, אז מותר גם בהלוך וגם בחזור להיכנס למים. עם הבגדים, כן? ברור. כבר מותר לו גם בהלוך וגם בחזור לעבור בנהר, אם זה כדי ללמוד תורה אצל רבו. אבל מה שאני לא מצליח להבין, איך אדם הלך ללמוד תורה אצל רבו ביום הכיפורים? הרי מה רבו אמור לעשות? שום זה בסדר, אפשר ללמוד זמן טוב, לא? אבל מה? הוא הלך להתפלל. נכון? הוא בבית הכנסת. אומר את סדר העבודה, לא יודע, משהו. כן? אז מה כנראה היה באותם הימים? שבאותו זמן לא התפללו ביום הכיפור. אז מה נשאר לעשות? יום שלם, אין לך מה לעשות, מה אתה הולך לעשות? אתה הולך ללמוד. ברור? זאת אומרת שאווירת יום הכיפורים הייתה אווירה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים. אמנם צמו, ודאי, התורה אמרה שעשרה ימים לצום, אז צמו. היו חמישה עינויים, כן? בסדר. אבל חוץ מזה, כל האומץ הנפשי האדיר שאנחנו משקיעים ביום הכיפורים לא היה. מסיבה פשוטה, התשובה הייתה תשובה של הכלל כולו. אבל בימינו, אין לנו מזבח כפרה, אין כהן גדול. אז כל אחד צריך לבדו לעשות על עצמו את כל העבודה של הכהן הגדול. לכן יום הכיפורים הוא יום כל כך לחוץ וכל כך קשה. כי אם אני לא הצלחתי לתקן את מה שצריך לתקן, זה לא יתוקן. אז עליי להתוודות בעצמי, לחזור בתשובה בעצמי, לעשות את עבודת כהן גדול בעצמי. להיכנס בעצמי לתוך קודש הקודשים. לא פשוט. אגב, איפה נמצא קודש הקודשים? בזמן הזה? בתוך עצמו, נכון? הרי כתוב שאדם שנמצא... לאיזה כיוון אדם מתפלל? אז המשנה אומרת ככה. אם היה בחוץ על הארץ, יפנה לכיוון ארץ ישראל. היה בארץ ישראל, יפנה לכיוון ירושלים. בירושלים לכיוון העזרה. בעזרה לכיוון בית קודשי הקודשים. אם הוא היה בבית קודשי הקודשים, כנגד בית הכפורת. בסדר? ואם אדם לא יודע איפה הוא נמצא, אדם לא יודע איפה הוא נמצא, הוא אפילו לא יודע אם הוא בארץ או בחוץ לארץ, הוא לא יודע. לא כתוב לשמיים. יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. לא כתוב. שאני לא מבין, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, אז איך הוא יכול לכוון כנגד בית קודשי הקודשים? אז רבנו יונה מפרש, רבו של הרמב"ן, שיכוון שליבו זה בית קודשי הקודשים. את ליבו עצמו כנגד בית קודשי הקודשים. זאת עבוד, מה?
יש פסוק שאומר, ועשו לי מקדש
ושכנתי. כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא נאמר בתוכו, נכון? זאת אומרת, מה? זה לא מה שאמור, נכון? כי לכוון לשמיים זה לצאת מן העולם, והתפילה זה להביא את ברכת השם אל העולם, דרך בית קודשי הקודשים. לכן, ביום הכיפורים, חייבים להיכנס כל אחד את בית קודשי הקודשים, להקטיר כתורת וכל הסיפור הזה. לכן זה כל כך קשה. מובן? עכשיו, לכן זה גם עצוב. עכשיו, יוצא לפי זה שכל התפילות של יום הכיפורים למה מכוונות? מלבד הווידויים שמכוונים להשלים את התשובה. שאדם יחזור בתשובה לעוונותיו ביום הכיפורים. אבל כל התפילה כולה, במיוחד תפילת מוסף, זה מכוון לגעגוע של הנפשות שלנו לאותה מדרגת חיים של תשובה קולקטיבית שעבדה מאיתנו. כלומר, אדם יכול להגיד, מבחינת תיקון החטאים שלי, אני גם בלי שעיר לעזאזל תיקנתי את הכל. תשובה מחפרת על כל העבירות, אומר הרמב"ם. אבל זה מחפר על כל העבירות של היחיד. זה לא מחפר על חטאת הכלל, כי אין כלל בזמן גלות. ולכן, התפילה ביום הכיפורים מכוונת שישוב, שתשוב אותה נשמה כללית להעיר בתוכנו, כך שהתשובה תחזור להיות כללית ולא פרטית. האמת, בדור שלנו התחלנו את התהליך הזה. כלומר, חזרה הזהות הקולקטיבית להיות עובדה בזמן הזה. והראיה, היום יש משבר בעם ישראל באמונה בחיי העולם הבא. לפי הסקרים, רוב עם ישראל מאמין בשם, רוב עם ישראל מאמין גם בתורה מן השמיים ובסגולת ישראל ובחירתם על ידי הקדוש ברוך הוא. זה הוכח בסקרים. אבל מיעוט שבמיעוט מאמין בחיי העולם הבא. זאת אומרת שיש עלייה באמונה הכללית וירידה באמונה הנוגעת לגורלו של היחיד. אז זה סימן שנשמת הכלל חזרה. ובאמת, אנחנו רואים היום גילויי נפש, גילויי מסירות נפש למען הכלל. אנשים מוכנים לסכן את נפשם למען האומה, בלי תקוות חיי העולם הבא. נו, זה נפלא. סימן שהאומה מתחילה את התהליך של החזרה בתשובה הקולקטיבית הזאת. בסדר? זה נקודה ראשונה שרציתי להדגיש. כן.
רק נראה שאם כל אחד עושה חשבון נפש את עצמו,
כן, כן, אני אחזור על השאלה כי לא כולם שמעו. לכאורה, כשכל אחד עושה חשבון נפש עם עצמו, זה מעלה יותר גבוהה. אתה צודק? כשכל אחד עושה את העבודה לבדו, זה חדר אל הפינות הנסתרות, נכון? זה חדר אל כל אחד ואחד. לכן זה יותר אפקטיבי מבחינת תיקון החטאים. אתה צודק. אבל זה פחות חי. נראה? כלומר, זה כמו שלמשל אמרו חכמים, חכם עדיף מנביא. מה פירוש חכם עדיף מנביא? זה יותר יעיל. אתה רוצה לתקן את העם, תביא חכמים, אל תביא לי נביאים. כי החכמים הם מדקדקים כל פרט, נותנים לך דרכים מעשיות כיצד להתרומם. אבל הנביא הוא יותר גדול. כלומר, מדרגת החיים של הנבואה זה יותר גדול. לכן, מדרגת החיים של תקופת הבית יותר גבוהה, אף על פי שהיא פחות חודרת לפרטים. אז אנחנו מתגעגעים לזה ולזה. אז מה צריך לעשות? סינתזה. לכן יש בית שלישי, ברוך השם, שבו כלל צריך לפרט ופרט צריך לכלל, ושלום על ישראל. אוקיי? טוב. עכשיו, עד כאן הנקודה הראשונה שרציתי שנבהיר, ההבדל בין התשובה הפרטית לתשובה הכללית, שזה בעצמו ההבדל בין תקופה של בית המקדש קיים ובין בית המקדש אינו קיים. שהייתי רוצה להתבוא... כן. האם זה יתבטל? לא, לא, זה יתעלה. זה יתעלה. זה יתבטל בבחינת בטל בשישים. כלומר, זה יתקלל בעבודה הכללית. בוודאי. אבל זה עיקר יקבל אופי אחר, צבע אחר. כן? אגב, לא יודע אם אתה שמת לב, לא יודע אם ראית פעם איך נראה יום הכיפורים בחוץ על הארץ ואיך נראה יום הכיפורים בארץ. אפשר לחוש את ההבדל. בקהילות בחוץ על הארץ האימה הרבה יותר גדולה. כן? אבל בשביל לא מתכוונים. כן? לא שבשביל מתכוונים שלא תהיה אימה, אבל עובדתית. יותר שמחה יש כאן. עכשיו, בואו נחזור לעניין. עכשיו, כן, נחזור את העניין השני ללמוד. את האופי של עבודת הכהן הגדול באותו יום. יש דבר מאוד מוזר, יש הרבה פרטים הלכתיים בקשר לעבודת כהן גדול שהם שונים ממה שאנחנו רגילים. רגע, זה הופך להיות A, בסדר? מה שאנחנו רגילים בכל השנה כולה. ראשית כל, יש הלכה מפורשת, המשנה הראשונה במסכת יומא, שבעת ימים לפני יום הכיפורים, זה קודם יום הכיפורים, מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין. כלומר, על מנת שהכהן יהיה ראוי לעבודה, הוא צריך לעבור איזושהי תקופת בידוד. בידוד צריך שבעה ימים. שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישין כהן גדול. כלומר, אנחנו מדגישים את הבדידות שלו. ובאמת כשהגמרא שואלת מאיפה למדו את זה, כי הרי זה, הדין הזה צריך איזשהו מקור בתורה, אז הגמרא לומדת את זה מזה שהפרישו את אהרון ואת בניו לפני חנוכת המשכן. זה אחד משני המקורות. כשחנכו את המשכן במדבר, התורה ציפתה שבמשך שבעת ימים אהרון ובניו ישבו לבדם פתח אוהל מועד, לא יזוזו משם. אז מזה למדנו שגם לדורות יש מעשה דומה, כי כתוב כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, כלומר כמו שעשה ביום הזה שיפריש אתכם, ציווה השם לעשות לדורות לכפר עליכם ביום הכיפורים. וכל פעם שיום הכיפורים צריך להפריש. ואז יש שלושה עמודים בגמרא, הוא הדף וחצי, שבהם הגמרא שואלת אולי אפשר מהפסוק הזה ללמוד דברים אחרים, שאולי צריך פרישה של כהן גדול שבעת ימים לפני הקרבת כל קורבן. כי הרי כתוב ציווה השם לעשות, וכתוב צו את בני ישראל את קורבני לחמי לישי. ואולי לפני חג השבועות, ואולי לפני חג הסוכות, אולי לפני ראש השנה. הגמרא שם מנסה להקשות על הלימוד הזה, ומראה שלכאורה היה אפשר לדמות את הפרישה של אהרון ובניו לפני הכניסה למשכן, היה אפשר לדמות אותה לפרישה לפני כל קורבן או כל חג וכדומה. הגמרא בסוף דוחה את הכל ומראה שרק יום הכיפורים לבדו דומה לפרישה שהייתה לאהרון ובניו. למשל, שיום הכיפורים, למשל חג הסוכות, זה שבעת ימים. ואותו יום של אהרון ובניו היה רק יום אחד. או למשל, חג השבועות, אמנם הוא יחיד, הוא רק יום אחד, אבל קדם לו חג הפסח, ושמיני עצרת קדם לו חג הסוכות. פשוט עושים שם כל מיני דברים, כל מיני לימודים שהתפקיד שלהם, הוא היה תלמדו את הסוגיה, זה להראות שיום הכיפורים יש לו ייחודיות שאין לשום יום בשנה. היום היחיד שבו כהן גדול נכנס לפני ולפנים וכדומה, ואותו הדבר היה גם כן בחנוכת המשכן, זה היה פעם ראשונה שנכנסו למשכן ופעם ראשונה שנכנסו לבית קודש הקודשים, ולא היה חג לפני כן וכל מיני דברים כאלה, כלומר רוצים להראות ייחודיות. ויש עוד דבר שדומה, כך אומרת הגמרא, בין הפרישה של אהרון למשכן לבין עבודת יום הכיפורים, שגם פה וגם שם הכהן הגדול הקריב קורבן לא בעד הציבור אלא בעד עצמו. נכון? יש הרי קודם כל פר חטאת לאהרון, אחר כך בעדו ובעד ביתו, אחר כך יש פר בשביל אהרון ובניו וכל שבט הכהנים, ואחר כך יש שעיר עבור כל ישראל. זה פה דבר מאוד ייחודי, שאנחנו מבליטים את אישיותו הפרטית של הכהן הגדול ומבדילים אותו מכלל ישראל. למשל, נאמר בחנוכת המשכן, קח לך פר בן בקר. אז חז"ל אומרים, מה זה קח לך? כביכול, אני רוצה בשלך יותר משלהם. וזה דבר שהוא עומד בסתירה לכל המגמה של כל התורה כולה. בכל התורה כולה ראינו שאדם שואף קדושה בכלל ישראל. פה, כלל ישראל מפריע לכהן. כן? כאילו הכהן צריך להיפרד מכלל ישראל, ועל ידי כך הוא יכול גם לחפר. זה כתרוג עצום. זה כאילו בא לומר, העם כל כך מלא חטאים, שהוא לא יכול לרומם את עצמו, לא יכול להקנות קדושה מספקת לכהן הגדול, עד רבה. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, הכהן הגדול שעומד מחוץ לעם, שהוא שונה לגמרי מהם, הוא זה שיכול לרומם אותה, להרים אותה. המקור השני לפרישה הזאת, נלמד הגמרא, זה דעתו של רבי יהושע בן לוי, מה שאמרתי לכם עכשיו זה דעת רבי יוחנן. עכשיו רבי יהושע בן לוי אומר, לא, למדנו את זה לא מהפרישה של אהרון, למדנו את זה מהפרישה של משה. שגם משה, לפני שנכנס לתוך הענן לקבל את התורה בהר סיני, גם כן פרש שבעת ימים. אז מהפרישה של משה רבנו אנחנו לומדים על הפרישה של הכהן הגדול. וגם פה, בעלייתו של משה אל הר סיני נאמר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר, גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. גם נאמר, וניגש משה לבדו והם לא ייגשו. וזה גם כן, אנחנו גם כן פה מתלוננים, הרי זה סותר כל מה שהרב קוק לימד אותנו, כן? שכל העלייה של היחיד זה מתוך ההתקשרות שלו אל הכלל. ופה אנחנו רואים שלושה מקומות שזה לא כך: בחנוכת המשכן, במתן תורה וביום הכיפורים. אלה הם שלושת המעמדות שבהם התורה מדגישה את מעלתו המיוחדת של המחפר לעומת שפלותו של הכלל. וזה שונה למשל מחג הסוכות שבא חמישה ימים אחר כך, ארבעה ימים אחר כך, כבר כל ישראל באים בחג הסוכות, ועד רבה, שם מתגלה דמות הכלל. מה? הרב קוק במדבר שור, בדרשה שלו לחג השבועות, מסביר שבעצם שתי הבחינות האלה נמצאו במעמד הר סיני מלכתחילה. נאמר במעמד הר סיני, וירד השם על הר סיני. אז מי בא לקראת מי? הקדוש ברוך הוא בא לקראתנו. מצד שני כתוב, ויעל משה אל הר סיני. אז זה משה שעלה אל השם, לא השם שירד אלינו. מה זה הרב קוק? יש בתורה עצמה שני מישורים. יש מישור של התגלות דבר השם אל כל כלל ישראל לפי המדרגה הראויה לנו בזמן הזה. אז זה באמת בבחינת וירד השם אל הר סיני, על הר סיני, וזה עבור הכלל כולו. וזה מה שחוזר על עצמו גם ברגלים, בפסח, שבועות וסוכות, המעמד הזה של ירידת השכינה אל העם מתחדש שלוש פעמים בשנה בבית המקדש. אבל יש גם בתורה חלקים נסתרים שעתידים להתגלות רק לעתיד לבוא. ואי אפשר היה, לפי מדרגת הכלל, באותו זמן שהם יתגלו. אז היה צריך להיות שחלק מסוים של התורה יינתן למשה לבדו כדי להכשיר את נפש האומה לאותם חלקים שעתידים להתגלות. כלומר, יש ביחידיות הזאת של משה, או ביחידיות של אהרון בחנוכת המשכן, או ביחידיות של הכהן הגדול ביום הכיפורים, איזה מין טיול מקדים, כמו שעושים טיול מקדים, מדריך, אז עושה טיול מקדים לפני הקבוצה, עושה טיול בתוך העתיד לבוא, כדי להתאים אותנו משהו מטעמו של העתיד הזה. זה מובן מה שאני אומר? לא מובן? נאמר ככה. המושגים של עולם הזה ועולם הבא ידועים לך? מה? יש דבר כזה עולם הזה, יש דבר כזה עולם הבא. יפה. עכשיו, עולם הזה זה בהווה, עולם הבא זה בעתיד. יפה מאוד. עכשיו, במהלך החיים הרגיל אנחנו יונקים מן ההווה. אבל יש מעמדות מיוחדים שבהם אנחנו יונקים מן העתיד. קוראים לזה תשלום בהקפה. ואני קונה בהקפה, אני כעת לא ראוי, אבל אני בכל זאת מריח משהו מן העתיד בזכות מה שעתיד להיות. עכשיו בשבת אתה אומר, מעין עולם הבא. הסימן שבשבת אתה מגיע למדרגה, שהיא לא מדרגת העולם הזה, אבל היא עתידה להיות מדרגת העולם הזה. בסדר? הייתי? עכשיו, איך נקרא העולם הזה בתורה? הרי אצל חז"ל אומרים עולם הזה, אבל בחומש איך זה נקרא? מה? היום, נכון, יש ביטוי כזה, יש עוד ביטוי אחר, יום השביעי, נכון? העולם הזה נקרא בתורה בשם יום השביעי. אני מקווה שזה מובן למה, חלק מכם בטח שמעו את זה ממני, מדוע נקרא העולם הזה בשם יום השביעי. טוב? כתוב בתורה, ויהי הערב ויהי בוקר יום אחד, בסיומו של היום הראשון, בסיומו של היום השני ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, בסיומו של היום השלישי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, וכן ברביעי ובחמישי, והשישי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ובסיומו של היום השביעי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. אתה זוכר? כן, אז אתה זוכר דבר לא נכון, כי זה לא כתוב בתורה. כן? כן? בתורה לא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, בגלל שיום השביעי טרם הסתיים. כלומר, מה שהתורה מוסרת לנו בזה שהיא לא כותבת את הפסוק הזה שהתבקש כל כך, שבעצם כל ההיסטוריה האנושית מכונה בכינוי, זה השם שלה, יום השביעי. זה ההיסטוריה. בסדר? עכשיו, יש לפעמים מצבים, כלומר, ודאי שיבוא יום שהמשימות של היום השביעי יושלמו, אז אנחנו נעבור ליום השמיני, נכון? לפי זה, איך אנחנו נכנה את העולם הבא? יום השמיני, יפה? נכון? כלומר, עדיין זה לא כתוב בתורה. כשיבוא הזמן, יהיה כתוב בתורה. ויהיו קדושים וירא אלוהים כי טוב, ויהיה ערב ויהי בוקר יום השמיני, ואז נוכל להתחיל את ההיסטוריה של היום השמיני. בסדר? אבל בסופו של דבר, היום המצב העתידי של העולם מצוי רק בזמנים מיוחדים, במקומות מיוחדים שאנחנו יכולים לקרוא להם שגרירויות של היום השמיני בתוכן. זאת אומרת, יום, זה לא כל כך חתוך, כן? עד שלא מסתיים היום השביעי, לא מתחיל היום השמיני. לא, זה לא כך. בתוך עולמנו אנו, יש אפשרויות להתקדם לקראת חיי העולם הבא, בגלל שיש מקומות שבהם אפשר לטעום מה שעתיד להיות. אפשר לומר, זה מין דגמים ניסיוניים. זה כמו שלמשל יש דעה, תוכנית לימודים של משרד החינוך, שהיא בינתיים ניסיונית בשניים, שלושה בתי ספר, וזה עתיד להיות של כולם. אתה רוצה לטעום מה זה עכשיו? תלך לראות. למשל, פשוט מה, בית המקדש, זה אחד המקומות האלה. בית המקדש הוא מקום ניסיוני. אתה רוצה לראות את העולם כפי שהוא עתיד להיות, אתה רוצה לראות איך נראה היום השמיני, זה תעשה סיבוב במקדש. אתה יוצא מן המקדש, אתה חוזר אל היום השביעי.
אוהב מקדש.
לכן מדי פעם גם המקדש נחרב. כי המקדש הוא גוף זר בעולם הזה. כן? הוא לא טבע העולם. זה מובן? עכשיו, יש גם זמנים כאלה. יום הכיפורים זה זמן כזה. לכן נאמר, כי ביום הזה יחפר. כן? שהיום עצמו הוא המחפר, כי הוא מעין עולם הבא. עכשיו, זה, לכן, ההשגה של מדרגת היום השמיני ניתנה רק לאנשים ייחודיים, משה, אהרון, כהן גדול. לכן, חנוכת המשכן, שבה דיברנו על, שבה נאמר שהיה תפקיד של בידוד, היה תפקיד לבידוד של הכהן הגדול, כן? היום הזה שבו נחנך המשכן, איך נקרא בתורה בשם? יום השמיני, נכון? ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ובניו, ולזקני ישראל, ואז הייתה, היה גילוי שכינה, כן? כי היום השם נראה עליכם. אמת או לא? אתה זוכר את זה או לא? כן, פרשת שמיני. זה מתחיל ביהי ביום השמיני. מה זה ביום השמיני? זאת אומרת שהעולם אז הגיע, לפחות בתוך המשכן, למשהו מן היום השמיני. עכשיו, האם זה ברור? כן, אני הולך לסבך את זה. זה ברור? כן.
כל שבת
היא מעין יום השמיני, אתה צודק. כל שבת זה מעין יום השמיני. בדיוק הבנת. מה? כן? לא שומע. לא שומע. ברית מילה. כן, ודאי. הרי הטבע, על פי הטבע של יום השביעי, אנחנו ערלים, ואנחנו משנים את הטבע, לכן זה ביום השמיני. כמו שאנחנו מתעלים מעל מדרגת העולם הזה. כן. בימות החול. ימות החול זה יום השביעי. עכשיו אנחנו ביום השביעי. מה? כל הששת ימי המעשה הם בתוך היום השביעי. זה עכשיו, בששת ימי המעשה. לא, 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 זה משהו אחר. ההיסטוריה בכלל היא יום השביעי. בסדר? אז יום הכיפורים זה יום השמיני. אבל, אז לפי זה, יום הכיפורים היה צריך להיות בשבת, ניקח. בסדר, היה יותר מתאים שכל יום כיפור יחול בשבת. וזה לא ככה, נכון? אלא, שיש הבדל. שבת זה יום השמיני בזמן. יום הכיפורים זה יום השמיני, במקום ובנפש. יש שלוש קטגוריות של קיום, המקום, הזמן והנפש, נכון? כן או לא? המקום, הזמן והנפש. מה? המקום, הזמן והנפש. כשאנחנו רוצים להגיע למעין עולם הבא בזמן, בשביל זה יש יום השבת. רוצים להגיע למעין העולם הבא במקום, יש בית המקדש. רוצים להגיע למעין העולם הבא בנפש, בשביל זה יש מתן תורה. בסדר? כל השאלה, כל המחלוקת בין החכמים, האם הבידוד של הכהן הגדול הוא דומה לבידוד של משה לפני מעמד הר סיני, או לבידוד של אהרון לפני הכניסה למשכן, זה המחלוקת, מה זה יום הכיפורים? האם יום הכיפורים זהו מפגש בעיקר עם קדושת המקום של המקדש, או עם קדושת הנפש של האדם? בסדר? זה ויכוח. כלומר, האם מה שחשוב ביום הכיפורים זה קדושת המקום או קדושת הנפש? וזה תלוי במחלוקת רש"י והרמב״ם. האם המרכז של בית המקדש זה בית קודשי הקודשים, או שזה המזבח? בתוך המקדש עצמו אנחנו רואים שני מוקדים. אם זה המזבח, המזבח זה קדושת המקום. אם זה בית קודשי הקודשים, זה קדושת הנפש. אוקיי? מה? זה מחלוקת רש"י ורמב"ם. איפה? מה? ראינו שיש מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי בגמרא. מאיפה למדו שהכהן הגדול צריך להתבודד? אז יש מי שלמד את זה מהבידוד של משה לפני מתן תורה, שזה היה תיקון הנפש שלו, וזה רבי יהושע בן לוי, ורבי יוחנן סובר שזה, למדנו את זה מהבידוד של פתח אוהל מועד של אהרון ובניו לפני הכניסה למקדש. מה? המקום זה אהרון ובניו, וזה הנפש זה משה. כי הרי בהר סיני קדושת המקום תפלה לעומת המעמד, ואילו במקדש זה ההפך. המקדש הוא מקום קדוש גם אם הנפש שלך לא שותף על זה. תודה. מה, ראה, זה לא נכון? שהמקדש הוא קדוש תמיד? נכון, אז המקום הוא קדוש, נכון? לעומת זה הר סיני הוא קדוש רק מתי? בזמן מתן תורה, זהו. היום מותר לעלות על הר סיני. זאת אומרת שקדושת המקום שמה תפלה. זאת אומרת שמה עיקר קדושת הר סיני? הנפש. אוקיי? פשוט מאוד. ואמרתי שגם בתוך המקדש עצמו יש שני מוקדים כאלה, בית קודשי הקודשים והמזבח. כן. זה אני אמרתי שזה מחלוקת רש"י ורמב"ם. נכון, זה בדיוק זה. הר סיני ממשיך בהר המוריה. אז באמת ההכרעה של הגמרא היא שלהלכה אנחנו פוסקים כרבי יוחנן, שקדושת המקום גוברת על קדושת הנפש. כלומר, מה שקורה כשכהן הגדול נכנס לבית קודשי הקודשים, הוא כבר עובד את עבודת המקדש, הוא נפגש עם קדושת המקום. וקדושת המקום בבחינת מעין עולם הבא היא מכפרת על העוונות. וכאן אני רוצה להגיע לשלב נוסף בלימוד. כרבי יוחנן. מה? שלמדנו את זה, הלכה למעשה, אני שום לעשות. אבל כן, הגמרא אומרת, תניא פתי דרבי יוחנן ומביא ברייתא כמו. בתחילת יומא, בדפים הראשונים, ההכרעה של הדיון בדף ד' עמוד א', כן.
האדם הראשון
הוא כהן גדול, בעצם האדם הראשון. אל תשים לאדם הראשון, תראה, מספיק מסובך, מה אתה מכניס עוד מרכיב? לא באמת. אתה מכניס עוד מרכיב. תראה, אפשר בשיעור אחד לקחת כל מה שאנחנו יודעים ולקשור את הכל לכל. כן, אבל ככה לא נתקדם. אני רוצה להגיד רק מספר דברים, כדי שהדברים יובאו. עכשיו, כל מה שאני אמרתי כאן זה יפה מאוד. אז זה לפי זה, כן, שיום הכיפורים, או יום השמיני זה כניסה למעין עולם הבא, כל הכבוד. אבל מה זה קשור לתפקידו של יום הכיפורים? בשביל מה יש יום הכיפורים בכלל? כדי לספר על כל העוונות. ואתה פה הקפצת אותנו לעולם הבא. מה היחס בין שני הדברים? פשוט. כדי לחפר, כדי לטהר את העולם מהעוונות ומן הרע, צריך בשביל זה להשתמש בחלק של העולם שלא נפל לתוך השפלות של הרע. נכון? צריך להשתמש בחתיכת עולם טהור. כי אי אפשר לנקות את הבוץ על ידי בוץ. אין אדם מתיר עצמו מבית האסורים. אז אם אתה מעוניין לתאר את העולם משפלותו, עליך להתחיל את התיקון הזה על ידי השתלה של גורם חיצוני שלא נטמע. לכן צריך שמישהו ילך להביא את החומר הרדיו-אקטיבי הזה מן העולם הזה. מישהו בשבילך ייכנס לבית קודשי הקודשים, ושמה יאחז באיזה חוליה של העולם הבא, ומתוך כך יביא טהרה לעולם כולו. בסדר? כמו כן אגב בתהליך התשובה הפרטי, איך אדם חוזר בתשובה? אדם מתבונן בעצמו ואומר, וואו, אחרי חשבון נפש, אומר, אני כולי מלוכלך בחטא. איך אפשר לצאת מזה? איך יוצאים מזה? על ידי שהאדם מעריך את אותה הנקודה שבתוך נפשו שעדיין נשארה טהורה. נכון? יש חלק טהור באדם, ואותו חלק הטהור בכוחו לתאר את כל שאר חלקי הנפש שנטמעו. עכשיו בן קורא, למשל, שבמהלך החיים, החיים הם בזבל, כמו שאומרים, אבל אדם זוכר שבתקופת ילדותו היה איזשהו זמן שבו הוא אהב את החיים באמת ובצורה טהורה, בתום של הילדות. ועל זה אמר הנביא, זכרתי לך חסד נעוריי. כלומר, אם אדם יזכור את חסד נעוריו, אז מכוח זה הוא יכול גם לשנות את כל מהלך החיים שלו ולחזור בתשובה. אותה פעולה שנעשית בנפש הפרטית, נעשית בעולם הכללי על ידי הכניסה של הכהן הגדול לבית קודשי הקודשים, כדי לשאוב משם טהרה עבור העולם. אבל אז יש סכנה. מה אתה אומר?
לא, למה
אבל לפעמים אדם שכח את זה. זה תמון, אבל זה לא בזיכרון. צריך להחזיר את הזיכרונות. אז איך עוזרים לאדם לזכור את זה? על ידי שמזכירים לו זה שהוא רגע בחיים שלו, שהוא היה טהור. כן.
מה מיון אצל אדם
בתשובה
של הפרשה של
הכהן הגדול? אה, כן, גם אצל האדם יש
הפרשה. זה
עצום? לא, לא עצום. לא. זה כל התהליך שלפני יום הכיפור, עשרת ימי תשובה. כן, הרי שבעת ימים לפני יום הכיפורים, זה עשרת ימי תשובה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אפשר לספר... כן.
מה
מיון
אצל אדם
בתשובה
של הפרשה של הכהן הגדול?
אה, כן, גם אצל האדם יש הפרשה.
זה עצום?
לא עצום. לא. זה כל התהליך שלפני יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה. כן, הרי שבעת ימים לפני יום הכיפורים, זה עשרת ימי תשובה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. עכשיו ספרים הרבי מגור הראשון, בעל חידושי ערים. אז פעם אחת, ידוע שבעשרת ימי תשובה הוא לא היה מקבל אף אחד. אז אמרו לו, כבוד הרב, ובכל זאת יש מישהו שרוצה להיכנס, כי הוא אמר שזה דחוף. אז הרבי מגור אמר, מה שדחוף בעשרת ימי תשובה זה לחזור בתשובה. זה מה שדחוף.
כן, גם.
זה הפרשה, כן. הוא צריך להפריש את עצמו. כן, מה אתה אומר? כן. לא הבנתי את הקושיה. כן. נכון. נכון. שחוזרים מלאותו חלק טהור.
חלק טהור.
כן. נכון. נכון. לא. הוא גם כן נמצא בתוכו. כי אני, מאותו חלק טהור של הנפש שלי, שולח קווים על כל שאר חלקי הנפש כדי לתקנם. אוקיי? עכשיו, בואו נסביר פה מהן הסכנות של הכהן הגדול. אם זה נכון מה שאמרנו, הכהן הגדול עלול לעשות טעות חמורה. הכהן הגדול נכנס לבית קודשי הקודשים. מה עלול לקרות? שהוא יישאר שם. טוב לו שם. אבל לא בשביל זה שלחנו אותו. שלחנו אותו כדי שיביא לנו משם משהו. אבל יכול להיות שאז תתגבר תאוותו הפרטית, והוא לא ירצה לשוב. ספרו את זה, אתם יודעים, על רבי לוי יצחק מרדיצ'ב. הוא אמר, כשאני אעלה למעלה, אני אסרב להיכנס לגן עדן, עד שהקדוש ברוך הוא לא יביא את המשיח. אז ספרו, הוא עלה למעלה. אמר, אני לא נכנס לגן עדן. עד שאתם... אז השמיעו לו את הקדושה, כפי שאומרים אותה המלאכים בגן עדן, ואז יצאה נשמת אותה נשאב את גן עדן ולא חזר. כלומר, אי אפשר לעמוד בפני הפיתויים האלה. זה משהו. אז לא דבר, כשאדם נכנס למדרגה של בית קודשי הקודשים, תודה רבה, לא חוזר. נכון? במיוחד שיש בתורה ביטוי מאוד קשה, בפרשת החרימות. פרשת החרימות כתוב ככה. דבר אל אהרון, מה שאנחנו קוראים יום כיפור בבוקר. דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל העת אל הקודש ובכף הרוחץ. אשר על העדות, כי בענה נראה לכפות. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, לפר בן בקר ואילי העולה. ולקח אהרון וכו'. ושם יש איזה 15 פסוקים שבהם כמעט כל הזמן חוזר הביטוי, אהרון יעשה ככה, ואהרון יעשה ככה. ולקח אהרון, וישליך אהרון על שני הצעירים גורלות וכו'. ונתן אהרון, על שני הצעירים גורלות, גורל אחד השם, אהרון. ככה, אומרים לאהרון, הוא צריך גם להיכנס לבית קודשי הקודשים. ושם הביטוי הוא, וכל אדם לא יהיה באוהל, ולא יהיה באוהל מועד, בבואו לחפר בקודש עד צאתו. וחיפר בעדו ועד בדו ועד כל קהל ישראל. וכאן, צריך להיות כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבוא אהרון. אם כל הזמן התורה מדגישה אהרון, אהרון, אז גם טוב. נכון? וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבוא אהרון. וכאן כתוב בבואו. דבר נוסף, הפסוק הזה סותר את עצמו מנעובה. מה זאת אומרת אין פה לא יהיה שום אדם באוהל מועד? יש לפחות אחד. מי? הוא בעצמו. אז מה אתה אומר וכל אדם לא יהיה באוהל מועד? מה?
על אחרי מדבר.
אתה להגיד מלבדו. או חוץ ממנו, יש ביטויים כאלה בתורה. התורה יודעת להגיד חוץ. מה? זאת אומרת שבאותה השעה שהוא נכנס לשם, אין באמת שום אדם, אפילו הוא לא. אפילו הוא כבר לא שם. הוא כבר לא אדם. הוא בטל לעומת המעמד, לעומת קדושת המקום. ולכן באמת יש סכנה שהוא יישאר שם. כן, הוא פסק מלהיות אהרון באותה שעה. אז מה ההלכה אומרת? שכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים, קושרים לו חבל ברגל. יש אומרים שאם ימות, שימשכו אותו. אני חושב שזה מדרגה, ודאי שזה אמת, זה כתוב בגמרא, אבל מה מכירים שאם ימות? שאם לא ירצה לחזור לשם. אז החבל מזכיר לו שהוא קשור לכאן. לכן, מתי הרגע העיקרי של יום הכיפורים? אם תסתכלו בסדר העבודה, יש פיוט. שאומרים אותו גם אשכנזים, גם הספרדים, אני חושב שגם התימנים, ובכן מה נהדר כהן גדול, וצאתו מן הקודש. וכשהוא יוצא, זה הרגע הגדול שמשבו, לא כשהוא נכנס, היו צריכים לעשות פיוט לכבוד כניסתו. ודווקא כניסתו שם אמרו לי שיהיה קצר, מהר, שיצא, שלא יישאר הרבה זמן, נכון? רק שיתפלל על הגשן, וזהו, שיצא. נכון? זה מה כתוב. האמת היא גם התפילה שלו, הוא אומר אותה רק כשהוא יוצא בית קודשי הקודשים אל האחד. וגם זה תפילה קצרה. כדי שהעם לא ייבהל. זאת אומרת שכל העניין של יום הכיפורים זה לשלוח מישהו אל החלל החיצון, אבל להביא אותו מהר. עכשיו זה דבר לא פשוט, בגלל ש... מתי הכהן הגדול יכול להיות להרגיש מחויב כלפינו מתי? כל הזמן שהוא ביום השביעי, אבל ביום השמיני. מצוות בטלות לעתיד לבוא, נכון? הוא כבר נמצא במדרגת חיים שמחוץ לעולמנו. אז מה מחייב אותו לשמוע לנו? אגב, גם אותו דבר קרה לנדב ואביהו. נדב ואביהו ישבו שבעת ימים פתח אוהל מועד. והסכימו לעשות כל מה שמשה אומר, נכון? ויעש אהרון ובניו ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. אומר רש"י, מגיד שבחם שלא שינו. כל הכבוד לאהרון ובניו שהם שמעו לקדוש ברוך, שהם שמעו למשה. כי מה קרה? שבעת ימים הם הסכימו לשמוע למשה. ביום השמיני, כבר נדב ואביו החליטו, טוב, עכשיו אנחנו עצמאים. לכן אין אנחנו מחויבים לשמוע לחכמים. ולכן אנחנו ניתקע שם, וזה באמת מה שקרה להם. נשרפו שם, נכון? ותצא אש מלפני השם. והם עשו את זה בכוונה, כי הם היו מעוניינים בעלייה המיסטית הזאת. אבל זה לא כיפר על כל העם, זה עזר להם, לא לנו. בסדר? לכן יש איזה צורך גם לחזור. באמת, המשנה, הברייתא במסכת יומא דף ד' אומרת כך. אהרון פירש שבעה ושימש יום אחד. ומשה מסר לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. כלומר, משה היה המדריך של אהרון שבעת ימים לפני הכניסה שלו לעבודה, כדי להרגיל אותו בעבודה. אז מי משועבד למי? אהרון משועבד למשה. ואף לדורות, כהן גדול פורש שבעה ומשמש יום אחד. ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה, לאפוקת דוקין, מוסרים לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. מכאן אמרו שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרדרים. זאת אומרת שיש תמיד פיתוי בנפש של הכהנים. הפיתוי הצדוקי הוא לא סתם פיתוי, הוא הפיתוי להישאר תקוע ביום השמיני. ואתם יודעים על מה היו משביעים הרי את הכהן הגדול לפני שנכנס לבית קודשי הקודשים? הרבנים היו באים ומשביעים אותו. כן, אנחנו משביעים אותך במי ששיכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. מה זה משביעים? מה השורש? שבע. כן, בשם היום השביעי, אל תשכח את הקשר אל היום השביעי, לכן משביעים אותך. ומה אנחנו חושבים שהוא ישנה? שבמקום להקטיר את הקטורת מול הכפורת, הוא יקטיר את הקטורת לפני הפרוכת. נכון? זה הוויכוח.
זה פרוכת.
פשוט, האם...
למה היה אז זה כמה פעמים?
לא, הצדוקים היו אומרים שצריך להקטיר את הקטורת מחוץ לפרוכת, ורק אז להיכנס לבית קודשי הקודשים. והפרושים היו אומרים שצריך להיכנס לבית קודשי הקודשים ושם לעשות את הקטורת וענה. נכון, יפה מאוד. הצדוקי אומר, אין מצווה בעולם הבא. אנחנו אומרים, כן, אבל אתה עוד לא הגיעת לעולם הבא. בינתיים אתה...
זה גם לא יום שמיני לגמרי.
כי אנחנו רוצים לשמוע את השרשרת. עכשיו, אם תשימו לב, איך נראה סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפור? אז מלבד זה שכל הלילה הוא לא ישן, קוראים לפניו בתורה, בנביאים, כתובים וכו', כן. במשניות של מסכת יומא. אז הוא ככה, הוא קם בבוקר, עם שחר, שוחט את התמיד. נכון? מביאים לו כבש של התמיד, הוא שוחט אותו. מה קורה עם הדם? הוא מקבל בעצמו את הדם, כי כל המצוות של היום נעשות על ידי כהן גדול. מה עם הקטרת האיברים של, של התמיד? אומר לו, חכה. לא מקטירים עכשיו את האיברים, אתה עכשיו ניגש אל הפר שלך. ואז מביא לו את הפר, הוא שוחט את הפר. ומה קורה עם הקטרת האיברים של הפר? טוב, עכשיו מקטירים את האיברים של התמיד. אבל מה עם האיברים של הפר? חכה רק רגע, תטפל בסעיר. וכמו אחרת, זאת אומרת, תמיד מתחילים, זה מאוד עקבי לכל אורך עבודת יום הכיפורים, שמתחילים בעבודה אחת, לא משלימים אותה, עד שלא מתחילה העבודה השנייה, ולפעמים גם השלישית, ורק אז חוזרים לגמור את העבודה הראשונה. זאת אומרת, מה זה בא לומר? שכל העבודות קשורות זו בזו כשרשרת. עכשיו, גם הסדר של העבודות, זה מתחיל בעזרה, ולאט לאט זה נכנס אל האחד, ואחר כך לתוך קודש הקודשים. עכשיו, מה שקורה שיש פה כל הזמן הלוך ושוב. הכהן הגדול מתחיל את העבודה שלו בעזרה, נכנס להיכל, אבל הוא לא גמר את העבודות של העזרה. מתחיל את העבודות של ההיכל, יוצא החוצה אל העזרה לגמור, ואז הוא ממשיך עוד פעם בהיכל, ואז הוא נכנס לבית קודש הקודשים לפני שהוא גמר את העבודות שבהיכל, ושוב יוצא להיכל לגמור, ואז הוא שוב נכנס לבית קודש הקודשים. מה המטרה של הסדר הזה? לקשור את העבודות זו בזו. זאת השרשרת שקושרים ברגליים שלו. יש גם שרשרת ממש, ויש שרשרת העבודות. כלומר, מכניסים אותו מהקצוות של העולם הזה, אל תוך חיות שורש השורשים של החיים, ומשורש השורשים של החיים מושכים אורה החוצה.
וזה מתאר את כל העולם כולו מעוונותיו.
מה? כן.
ההתפתחות שלו, זה לא אותו מפת מוח, ההתפתחות שבעצם העמידה שלו ליד השם, הוא מתבטל, כי זה מה שאמרנו...
אבל הוא עלול לרצות את הפרטיות שלו, זה לא לחזור.
לא, כמו שנרק את הנעמוד ליד השם, זה נרק מתבטל, ככה שהוא עומד לפני כל שקודם, הוא פשוט מתבטל, הוא נהיה עין, כמו שאמרנו שאין את השם של הארון.
נכון, לכן אנחנו צריכים לשמור משהו.
לא, זה לא קשור
על הרצון. אז מה אתה רוצה?
זה לא קשור על
הרצון של הקודם של דבר.
זה קשור
על הרצון המעמד,
הוא עומד
בפני השם. בסדר, אז נגיד, לפי דבריך. אז אנחנו נעשה את הכל כדי למשוך אותו משם. אז לא הוא מושך את עצמו משם, אנחנו מושכים אותו. בסדר?
השם מבטל את עצמו שלו, ואתה אומר לנו.
אנחנו, כן, עושים פעולה של החזרתו. כן? בסדר? זאת אומרת שאנחנו... עכשיו, הדבר הזה מתחבר להלכה מפורסמת, הקשורה להלכות יום הכיפורים בזמן הזה דווקא. הרמב״ם אומר, גם במסגת בגמרא, שעצמו של יום הכיפורים מכפר. זאת אומרת, לא רק עבודת הכהן הגדול יש בה מן הכפרה, עצם התאריך בשנה, זה שזה י' בתשרי, זה מכפר. מספרים על רבי חיים מבריסק שפעם הלך ברחוב לקראת תפילת הנעילה. כן, היה בחוץ עם בנו, ואז הבן אמר, אבא, איזה שקיעת חמה יפה. ואז האבא אמר, כן, זו שקיעה מחפרת. זו שקיעה שמחפרת, נכון, כי זו השקיעה של הנעילה שמסיימת את יום הכיפורים, וזה עצמו, כלומר, העידן עצמו הוא המחפר, שנאמר, כי ביום הזה יחפר. זאת אומרת שהיום יש בו גם כן סגולת הכפרה. אבל הביטוי בגמרא זה לא עצמו, הרמב״ם כותב עצמו של יום הכיפורים, אבל הביטוי בגמרא זה עיצומו של יום. טוב, זה לשם חכמים. מה? כן, תאר יומה. אז אבל גם בגמרא ביומה, עיצומו של יום מכפר. מה זה עיצומו? הרב צבי יהודה קוק היה מסביר, האמת היא הרב צבי יהודה פשוט היה אומר במשפט אחד מה שלימדתי אתכם במשך שעה, חזרתנו אל עצמיותנו זה המכפר. כלומר, יש שיבה של ישראל אל מקוריות שורשם ביום הזה, יש לזה ביטוי טופוגרפי בבית קודשי הקודשים, כשאין לנו את עבודת כהן גדול, יש לזה ביטוי טופוגרפי נפשי בתוך הנפש. חוזרים אל העצמי, וכל הבידויים והחזרה בתשובה זה כדי לפנות את הדרך אל ההערה הזאת. כן. שמה? ודאי שצריך תשובה של שם החיפורים. נכון, אז מה? ודאי, עיצומו של יום מכפר לשנים, כך זה עושה גם אמר. כלומר, כי אם אתה לא שב, אתה מונע את העיצומיות הזאת מלהופיע. אבל לא התשובה שלך היא המכפרת. התשובה מאפשרת ליום לכפר. מה? היא מכפרת לשנים. כן, אבל, לא, אבל החידוש פה זה שזה לא התשובה שעשתה את הכפרה. התשובה רק הייתה ניקוי השטח כדי שהכפרה תיעשה. על ידי אותה שקיעה, מובן? מה? יום יום אין כפרה לשבים, לא. יום הכיפורים מכפר. אלא אם כן עבר על מצוות עשה, זה ארבע חילוקי כפרה בלכות תשובה. שאם אדם עבר על מצוות עשה, אז מכפרים לו מיד. מה שאין כן, אם עבר על מצוות לא תעשה, אז צריך תשובה ויום הכיפורים, נכון? כן. מה? הביטוי של החזרה לעצמיות, אין ביטוי. זאת אומרת, החזרה אל העצמיות היא דבר עצמי. דבר עצמי מופיע בהמשך, כלומר, יש לו אחר כך, השלכות זה השמחה. כן? אדם בסוף יום הכיפורים חייב להיות שמח. אם הוא לא שמח ומרגיש שחטאו לא נמחה בסוף יום הכיפורים, יש בעיה. לכן, בסיומו של יום הכיפורים, אוכלים סעודת מצווה. מצווה לאכול בשר ולשתות יין בסוף יום הכיפורים. כלומר, זה לא רק נגמר הצום, אז אוכלים, כדי לציין שהצום נגמר. ככה זה בכל הצומות. ביום הכיפורים זה סעודת מצווה. זה נעשה באותו יום. חזרתנו אל עצמיותנו, זה המכפר. ומתי זה קורה? שאנחנו חוזרים אל עצמיותנו? ביום הזה. לא, זה התוצאה, אמרת ביטוי, זה לא עצם החזרה אל העצמיות. החזרה אל העצמיות זה משהו שמתחולל בתוך הנפש שלנו, בין שאנחנו... זה יכול, מעין זה לקרות ביום אחר. כלומר, יש בכל יום, יש יום הכיפור, כלומר, זה כבר נושא רחב, מה זה קדושת הזמן בכלל? בכל יום ויום בשנה, יש רגע אחד שהוא יום הכיפורים, רגע אחד שהוא פסח, רגע אחד שהוא שבת. מה? מה קורה? טוב, זה צריך ללמוד, מהי קדושת הזמנים? זה חוכמה בפני עצמה. בסדר? יש אפילו רגע אחד שהוא תשבח בכל יום. הגמרא אומרת שיש רגע אחד בכל יום שבו הקדוש ברוך הוא זועם, שנאמר ואל זועם בכל יום. אז צריך ללמוד, מהם הזמנים האלה? מה אופיים הנפשי? למה זה כך? מה? לא שומע.
איפה
מוציא לי? במכון מאיר ועוד. כן, יבדי. טוב, זהו.